אנחנו עוברים במעבר חד לעשרה בטבת ופרשת השבוע ביחד. צום עשרה בטבת בו עכשיו נדבר על השאלה של ישראל המיעוד, על צום עשרה בטבת. זה על ששמח מלך בבל והתחיל את המצור על ירושלים, ואחרי כן בי"ז תמוז, אחרי שנתיים וחצי אחר כך, נבקעה העיר, ובתשעה באב נשרף ההיכל. אחרי שכבר נשרף ההיכל, אז כבר אין משמעות לשאלה מתי שמח מלך בבל על החומה. מה נפקא מינה? ההיכל נשרף, ויש לנו צום בתשעה באב. אז אני חשבתי לתומי שעיקר הצום צריך להיות בתשעה באב. אז מה העניין שאנחנו צמים בעשרה בטבת, שזה רק התחלת המצור? עכשיו כוח התחלת המצור, אבל כבר המצור גרם שגם נבקעה העיר, ולא רק נבקעה העיר, גם נחרב ההיכל. אז עכשיו הצום הוא על חורבן הבית, זה העיקר. אם חורבן הבית, אז למה נזכיר היום את עשרה בטבת? לו זה היה צום של אבלות, אנחנו מתאבלים על ירושלים כמו תשעה באב, הייתה השאלה במקומה. אבל כל הצומות, אומר הרמב״ם, הם לא משום אבלות, אלא משום תשובה. זה בא לעורר אותנו. אם כן יוצא, לעורר אותנו בתשובה. אם כן יוצא שעשרה בטבת, יש לו עניין מיוחד לעורר אותנו. וזאת מדוע? נסתכל בספר יחזקאל, יש ביטוי על עשרה בטבת שאמרנו אותו היום בסליחות, את הביטוי הזה, והביטוי הזה לקוח מספר יחזקאל. הביטוי שאני רוצה לעמוד עליו הוא עצם היום הזה. ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש. חודש העשירי זה חודש טבת, בעשור לחודש, בעשרה בטבת. בן אדם, כתוב לך את שם היום. היום הזה הוא חשוב, כתוב לך את שם היום. את עצם היום הזה, עצם היום הזה, הביטוי הזה לקוח, עצם היום הזה, מיום הכיפורים, עצם היום הזה. כתוב לך את שם היום הזה, את עצם היום הזה. שמח מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה. פעמיים הנביא חוזר על הביטוי עצם היום הזה. כלומר, שיש חשיבות לזכור את עצם היום הזה. ומה הוא אומר? הוא משול על בית המרי משל, ואז הוא מושל משל אל בית המרי. מה זה בית המרי? שעברו על המצוות. אז אם כתוב הביטוי עצם היום הזה, סימן שהיום הזה יש בו אותו חשיבות כמו יום הכיפורים. איזה חשיבות? מה הדין אם חל תשעה באב בשבת? אם חל תשעה באב בשבת, מה קורה? נדחה ליום ראשון. ואם חל תענית אסתר בשבת, ביום ראשון. ואם חל, או שמקדימים, מקדימים, ואם חל עשרה בטבת בשבת, תשובה, הוא לא חל. עשרה בטבת לא חל בשבת. אבל אם היה חל בשבת, אם, אז כתוב בספרים הקדושים, בית יוסף אומר בשם אברהם, שאם היה חל בשבת, אם היה חל בשבת, היו צמים. וכל זה למה? כי זה ההתחלה, ההתחלה של החורבן. ההתחלה של החורבן. התחלה של החורבן היא חמורה יותר. כלומר, כל צרה גדולה וכל התחלה היא חמורה יותר. רואים שהעניין של הצום של עשרה בטבת זה לא עניין של אבלות, עניין של תזכורת לנו. כי מה שברור, שמה שההיכל נשרף ומה שמלך בבל צר, זה לא מלך בבל החליט, אלא בית דין של מעלה גזר על הדבר. אז הגזרה הייתה על ידי בית דין של מעלה בעשרה בטבת. סימן שהיום הזה יש לו חומרה. יש חשיבות של נקודת ההתחלה. ומה החשיבות של נקודת ההתחלה? זה אותו דבר כמו פרשת שבוע שרש"י אומר בויחי, למה פרשה זו סתומה? שואל רש"י, למה פרשה זו סתומה? מרש"י, לפי שכשמת יעקב, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מן השיעבוד. ככה אומר רש"י, במקום שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל מן השיעבוד. אבל השאלה, השיעבוד עוד לא התחיל. אז אם השיעבוד עוד לא התחיל, עד שמת יוסף, שנאמר וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, אז יוסף עוד לא מת, אז עוד לא התחיל השיעבוד. אז איך רש"י אומר, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל? רש"י אומר, למה פרשה זו סתומה? כיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד שהתחילו לשעבדם. השאלה, מה התחילו לשעבדם? הרי השיעבוד התחיל רק אחרי שכתוב, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרעו וישרצו, ותמלא הארץ אותם, ואז התחיל השיעבוד. אם כן, השיעבוד לא התחיל כשמת יעקב. וגם, מה רש"י אומר, למה פרשה זו סתומה? יש בתורה פרשיות פתוחות ופרשיות סתומות. פרשיות הפתוחות, פירושו, שהשורה, עד סוף השורה פתוחה, ומתחילים את העניין הבא בתחילת השורה החדשה. זה פרשה פתוחה. ופרשה סתומה, פירושו, שמסוף הפרשייה מחכים 9 אותיות, מתחילים את הפרשה הבאה. זה נקרא פרשה סתומה. ויש קביעות למניין הפרשיות הסתומות והפתוחות, ואם משנים, הספר תורה פסול, יש, הסופרים יודעים את הפרשיות פתוחות או סתומות. אבל הרי אני מוסר מודעה בפניכם, שפרשת ויחי בכלל לא פרשה סתומה. היא לא פרשה סתומה, אלא היא כתובה ברצף עם ויגש. כלומר, ויגש ויחי, מי ש... לא שם לב, זה ממשיך. ויחי יעקב זה ממשיך. אז רש"י לא מתכוון למה פרשה זו סתומה, שזה פרשה סתומה. יש בתורה הרבה פרשיות סתומות. אלא הפרשה ממשיכה. תשובה היא באמת מחוברת לפרשה הקודמת. מה כתוב? בפסוק האחרון, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. בני ישראל ישבו בארץ גושן ויאחזו בה. הם עשו מאחזים בארץ גושן. שמעתי שאתמול שר בנט, שר הביטחון, הכשיר הרבה מאחזים חדשים, ואמרו שבונים 1936 דירות ביהודה ושומרון. אז זה תשובה לעניין הזה של ויאחזו בה. וגם תשובת המשקל, כמו היה השבוע תשובת המשקל, סיום השס, היה בחטא בטבת, אז זה תשובת המשקל למה שהתורה תורגמה ליוונית. אז פה דף גף לומדים את התלמוד, שזה התלמוד של עם ישראל. אז זה תשובת המשקל למה שאמרנו היום בסליחות, שבשמיני בחודש אינסני מלך יוון לכתוב דת יוונית. לתרגם את התורה ליוונית. אז היה השבוע תשובת המשקל בנושא של סיום השס. ואשרי מי שמשתתף בסיום השס, משתתף בלימוד השס. ותשובת המשקל של סמך מלך בבל ירושלים, זה בדיוק ביוד בטבת, לא יודע אם היה משמעות, אני רואה בזה משמעות, שאתמול בערב, בלילה, הודיעו שהשר בנט, וכאילו כל הצוות, ונתניהו וכולם, בונים 1936 דירות ביהודה ושומרון. נקווה שזה יצא אל הפועל, כי מאמץ גדול צריך לעשות את זה. בכל אופן, זה הכשירו את המאחזים, ובכלל זה גם היישוב חרשה, שהבת שלי וחתן שלי, יאיר וישראל הרמר, נמצאים שם, ואני עוד זוכר את הימים של בג"ץ חרשה, שהשמאל רצה לפנות את היישוב חרשה, בית המשפט העליון אמר כן, שזה בעדיפות עליונה ממש לפנות את היישוב חרשל, ברוך השם, השם נתן בלב העורכי דינים שלקחנו מחשבות טובות, לקחנו את חברי היקר שנפטר, הוא היה בדיוק עכשיו יום השנה, ינקלה ויינרוט, חבר שלי טוב, הוא עזר לנו בנושא של הבגץ, ונדחה בגץ חרשה, ואז ברוך השם זה הביא לזה שהיום, בדיוק אתמול בלילה, הכשירו את היישוב חרשה. אז מצווה להרבות מאחזים ויישובים בארץ ישראל, כי זה ארצנו. אבל אין מצווה להרבות מאחזים במצרים. אז החטא היה, וישב ישראל במצרים בארץ גושן ויאחזו בה. בני ישראל נחזו במצרים. ויש מדרש עוד אחר כך, כשמת יוסף, הפרו ברית מילה, רבו נהיה כמו המצרים וכולי. אם כן, ישראל נחזו בתרבות המצרית, וזה כתוב, תמלא הארץ אותם, אומר המדרש, מלאו בתי תיאטראות וקרקסאות מהם. אז אם כן, רש"י אומר בלשונו שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד, שהתחילו לשעבדם. מה הכוונה? התחילו לשעבדם פיזית? התחיל השעבוד של עבודת פרך? שאלתי שאלה, זה התחיל רק אחרי מות יוסף. תשובה? לא. אבל נסתנו עיניהם וליבם של ישראל. מה נסתמו עיניהם וליבם? יעקב צריך קריאת כיוון, לקרוא להם ולומר שיסעו את מיטתו לארץ ישראל, וגם הוא משביע את יוסף. משביע את יוסף, כי אחרת פרעה לא ייתן להוציא את הצדיק יעקב שבזכותו נפסק הרעב בארץ מצרים, זה כמו להוציא את הספרי תורה ואת הטסים וזה מפרג. אתם יודעים שבפרג יש מוזיאון הגזע היהודי הנכחד, לא יודע אם אתם שמעתם על זה, אבל הנאצים, אחרי שחשבו שישבילו את כל היהודים, אז יהיה להם גבורה גדולה, אבל בדור הבא, מי יזכור בכלל שהיו יהודים בעולם? אז אם כן, אף אחד לא ידע את גבורתם של הנאצים, כי הם ישמידו את היהודים ולא יהיו יהודים בעולם. אז בשביל מה הם ישמידו? הרי לא ידעו בכלל, לא ייזכר, הפסוק אומר, לא ייזכר שם ישראל עוד. רצו להשמיד את היהודים לגמרי. אז איך יזכרו את שם ישראל? אמרו, נזכיר את התרבות שלהם. אז יש מוזיאון הגזע היהודי הנכחד, שראיתי בזה בארץ, הביאו את זה לפני 30 שנה לארץ, עשרות ומאות, ממויין הכל בדייקנות, טסים של ספרי תורה לחוד, פרוחות מילים, פרוחות של 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 ארונות קודש לחוד, מילים בספר תורה לחוד, כל דבר, גביעי כסף, כל כך הרבה פריטים, תשמישי קדושה, ולא מביאים את זה לישראל, כי זה שייך למעצמות, שייך לפראג, אז יש בפראג מוזיאון גזע יהודי הנכחד. גם יעקב אבינו שייך לגזע יהודי הנכחד. כלומר, לא היו מעלים את עצמותיו, אלמלא שהוא השביע את יוסף. יוסף אומר לפרעה, אם לא תיתן לי, אני גם אפרסם את השבועה שהשבעתי לך, שאתה לא יודע את כל הלשונות שאני יודע. בקיצור, אז צריך קריאת כיוון של יעקב. מה קריאת כיוון יעקב? עד גברים מצרים. כלומר, לזכור שיש ארץ ישראל. לזכור שעם ישראל שואף לצאת לארץ ישראל. אבל הפרשה אומרת, נסתמו עיניהם וליבם. מה זה נסתמו? ויאחזו בה, נחזו במצרים. אז זה התחיל השיעבוד הרוחני. כלומר, המדרש אומר לקמן בספר שמות, כיוון שכבר אמרו נהיה כמצרים, הפך הקדוש ברוך הוא את האהבה שהיו המצרים אוהבים אותם לשנאה. וזה נאמר, ותמלא הארץ אותם, אז זה כבר אנטישמיות. מה? הארץ מלאה אותם, כל מקום רואים יהודים, לא רוצים לראות יהודים. זאת אומרת, אז מה העניין? תחילת השיעבוד היא לא השיעבוד הפיזי. תחילת השיעבוד היא ויאחזו בה. אם כן יוצא שנקודת ההתחלה, שבכל דבר היא הנקודה החשובה. כמו שכתוב בפסוק, טוב אחרית הדבר מראשיתו. פירש הגמרא את הפסוק הזה, אחרי דבר טובה בגלל ראשיתו, מראשיתו, הולכת לפי הראשית. אז הראשית של שיעבוד מצרים היה, זה מה שרש"י אומר, פרשה הזאת צמודה לויגש, ויאחזו בה. אז זה הביא את השיעבוד. אותו דבר, העניין של בית המרי, מה שאומר הנביא יחזקאל. הצום של עשרה בטבת, הוא הביא את החורבן. נקודת ההתחלה היא חשובה. עצם היום הזה אומר הנביא יחזקאל. כלומר, נקודת ההתחלה. למה? כי בהמשך כבר כתוב, קמח טחון טחנת, היכל שרוף שרפת. אבל נקודת ההתחלה היא הנקודה הגורמת. למה נפקא מינה? לתשובה. שהתשובה צריכה להיות על נקודת ההתחלה. אז בית ראשון נחרב בגלל ג' עבירות, ובית שני נחרב בגלל שנאת חינם. הנקודת ההתחלה הזאת של שנאת חינם, היא הביאה בעשרה בטבת את בית דין של מעלה, להזמין את מלך בבל, לתת בליבו את המחשבה, לסמוך על ירושלים. אז התשובה צריכה להיות בעשרה בטבת, כי הרמב"ם כותב הרי שהימים האלו ניתנו לא בתור ימי אבל, אלא בתור ימי תשובה. אז לכן עשרה בטבת הוא חשוב. מה שאלנו? שכיוון שנחרב הבית, אנחנו מתאבלים על חורבן הבית. מה טעם להתאבל על עשרה בטבת? תשובה, אם היינו מתאבלים, היינו מתאבלים רק על חורבן הבית. אבל זה לא משום אבל, אלא זה משום תשובה. והתשובה צריכה להיות על נקודת ההתחלה שגרמה את חורבן הבית. מה הייתה נקודת ההתחלה? שנאת חינם. אז אם כן, אנחנו רואים היום כמה אמן הרשע צדק, עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, כמה פילוגים יש, בייחוד בציונות הדתית יש לאחרונה פילוגים, אז צריך להתחזק בנושא של האחדות. אז נזכה בעזרת השם לנושא של האחדות. יש כאן סיכום בצורה של שאלות של הנושא של עדים זוממים, ויש כאן מראה מקומות מי שעוד לא קיבל הסוגיה. אז אני רוצה לחלק, מי שמוכן לחלק סיכום של הנושא של עדים זוממים בצורה של שאלות ותשובות, יהיה לכם לחזור על זה, ונקווה שהצום יהיה אכן מועיל בנושא התשובה. בוקר טוב לכל הציבור.